אתם מאזינים למשחק מקדים עם ערן סלע.
על הקו עכשיו אריק שיבק, מאמן נבחרת ישראל בכדורסל. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום אריק, מה שלומך?
בסדר, תודה.
זו הזדמנות ראשונה שלי לפחות לומר לך מזל טוב על המינוי לא מזמן. קיימת מסיבת עיתונאים, הצגת פחות או יותר...
מפגש עיתונאים.
מפגש עיתונאים, לא מסודר לגמרי, אבל ככה...
לא שלא מסודר, לא משהו רשמי.
לא משהו רשמי. שליפה ראשונה, וזו הזדמנות אולי לשאול אותך, אתה נמצא בארץ אגב?
לא, אני כבר...
כבר חזרת. לקבל ממך ככה כמה כיוונים, גם אנחנו רוצים לשמוע לגבי תוכניות שלך באופן כללי, באופן פרטני יותר אולי. אני אזרוק ככה כמה שמות, תגיד לי פחות או יותר מה אתה חושב לגביהם, לגבי עתידם בנבחרת, מקומם בנבחרת, תוכניות שיש לך, ובוא נתחיל כמובן עם דיוויד בלוטנטל, ממכבי תל אביב, שחקן שעד היום... לא שירת את נבחרת ישראל, למרות שמשחק כאן כבר קדנציה שלישית במכבי תל אביב, נושא אזרחות ישראלית. מה התוכניות שלך לגביו? האם דיברת איתו ומה הולך לקרות?
כמו שאמרתי, אני מאוד הייתי רוצה לראות כל שחקן שאנחנו נרצה בנבחרת, כולל דיוויד בלוטנטל, ואני אמרתי שאני רוצה אותו, ואני מתכוון לדבר איתו בתחילת שבוע הבא. ואני חוזר... כל שחקן שאנחנו נרצה לנבחרת, אני מצפה שיתייצב לאימוני הנבחרת, כולל דיוויד, כולל כל שחקן אחר שאנחנו נרצה. אני יודע שהסיפור עם דיוויד הוא טיפ-טיפה יותר מורכב, בעקבות מה שאתה אמרת, שהוא כבר קדנציה שלישית בארץ, לא שירת עדיין במדי נבחרת ישראל, יש לו דרכון ישראלי, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר על שחקן בסדר גודל כזה.
אתה יודע, אף פעם לא הבנו ב-100% למה בעצם הוא לא שיחק עד היום. כל פעם שמענו סיפור כזה, סיפור אחר, אתה רואה מצב שהוא ימשיך לשחק העונה במכבי תל אביב ולא יצטרף גם הפעם לנבחרת ישראל, למרות שאתה מבקש?
קודם כל אני לא מבקש, אני אומר.
אתה אומר.
אני לא מבקש. אני
יותר,
אומר
אוקיי.
ועומד על כך שכל שחקן, שוב אני חוזר,
כן.
כל שחקן שיוזמן לנבחרת, יצטרך להתייצב לאימוני הנבחרת. אני מקווה מאוד שלא נצטרך להגיע למצב של איומים, ועדות משמעת, מה שפעם, אני זוכר שהיה פעם אחת עם, נדמה לי, עם עדי, עם צביקה, נדמה לי לפני הרבה שנים. אני לא רוצה להגיע לזה, אני חושב שכל שחקן, כמו שאמר עודד קטש, באותו מפגש, אחד המטרות שלנו זה להחזיר שוב את הגאווה לשחיק בנבחרת ישראל, להצליח עם נבחרת ישראל, ולהחזיר את הגאווה של הענף הזה לציבור.
עוד שם שהמון זמן לא שיחק בנבחרת ישראל הוא אפיק ניסים, שמשחק בליגה השנייה באיטליה. לא הייתי במפגש עיתונאים הזה. השם עלה?
אני אומר לך בכנות, אני שוחחתי עם אפיק ניסים כבר כמה פעמים. זה שם שבהחלט אני רשמתי אותו ברשימות שלי. אני מתכוון לשוחח עם אפיק, קבענו לשוחח לסוף החודש הזה. אני לא ארצה להזמין את אפיק ניסים, אם אני לא רוצה שאפיק ניסים יהיה ב-12 האחרונים. אני לא אזמין את אפיק ניסים אם אני לא אחשוב שהוא יהיה ב-12 האחרונים. אם הוא לא יהיה ב-12 האחרונים, אני אבטר עליו.
אני מבין. עידו קוז'יקרו, שם שכבר המון שנים משחק בנבחרת,
אין לו תחליף בנבחרת.
אין תחליף והוא ממשיך.
אני שוב אומר לך, אין לו תחליף בנבחרת. לעידו יש... עידו שחקן מצוין, שחקן ליגה נהדר, שחקן נבחרת מצוין, שכל קמפיין מתעלה מחדש. אני אומר לך בכנות, אני מכיר את עידו באמת הרבה שנים, עוד שאימנתי את גליל, הוא היה שכן שלי. אני מכיר אותו, מכיר את המשפחה טוב. אני יודע שעידו טיפ-טיפה עייף, הוא נוסע על כתפיו הרבה דקות משחק השנה, אבל עידו יש לו ערך מוסף מעבר להיותו שחקן טוב. אני חושב שיש לו ערך מוסף שכולנו מכירים אותו. הוא תורם בהיבט של הקבוצה, הקבוצתיות, בהיבט של ספיריט, ושחקן ותיק וטוב בנבחרת ישראל שאנחנו רוצים וצריכים שיהיה בסגל. שוב אמרתי, אנחנו צריכים את הסגל הטוב ביותר שאנחנו יכולים להעמיד לקמפיין הקשה הזה.
אני ככה מנסה, חושב ושואל את עצמי, מאיפה תבוא ההפתעה, מאיפה יבוא הזימון או הקידום, הדחיפה הבלתי צפויה בתקופה שלך שעומדת להיפתח בעוד מספר חודשים? שואל את עצמי, אולי זה יהיה בעמדת הרכז. גל מקל הוא זה שהיה רכז באליפות אירופה האחרונה, אבל המקום שלו הוא לא בטון, זה לא כמו שאמרת קושיקרו לאורך הרבה שנים. יכול להיות שאתה תלך למשל עם יוגב אוחיון דווקא?
תראה, יש לנו בעמדות האלה של הגארדים, של ה-1-2, מספר לא מבוטל של שחקנים מצוינים. באמת השחקנים שיהיו בכושר הטוב ביותר בתקופה ההיא, הם אלה שיצטרכו לקחת את הנבחרת. קשה לי היום לומר, אם זה יהיה יוגב, גל, יובל, רביב, טל, יותם, שחקנים כאלה שהם באמת שחקנים מצוינים כולם. אבל אם אתה מדבר על הצעירים שבחבורה, שזה השלושה שהזכרתי, ומורן רוט, ובוא לא נשכח את דרור, שהוא לא כזה זקן כמו שאנחנו חושבים. הוא אומנם הרבה שנים בליגה, אבל דרור חג'אג' הוא שחקן בהחלט, שחקן ליגה מצוין.
כן.
כך שיש לנו בהחלט ארבעה, חמישה שמות של שחקנים, שנכון לרגע זה, נכון, השם שהזכרת, אני באופן אישי מאוד אוהב, מאוד, מאוד עוקב אחריו כבר איזה שנתיים, שלוש, ראיתי אותו בטורנירים באמסטרדם שבאו עם הנבחרת הצעירה, אני רואה אותו במשחקים של הפועל ירושלים, ראיתי אותו במשחקים של נהריה הגליל, שהוא שחק בתקופות האלה, כך שבהחלט יוגב שחקן מצוין, אני אוהב את ההתקדמות שלו, אני אוהב את מה שהוא עושה, אני אוהב לראות את איך שהוא משחק בתקופה האחרונה, אני רק רוצה לקוות שהוא ימשיך ככה ורק יתקדם.
מה לגבי ליאור אליהו, יותם אלפרין, עמרי כספי, חבר'ה מחול?
אני בקשר איתם, כמו שאמרתי באותה מפגש עיתונאים, אני בקשר עם החבר'ה האלה, עם עמרי טיפ-טיפה יותר, כי אותו אני רואה יותר, אבל זה נמצא רחוק. עם יותם וליאור אני מדבר במחשב לא מעט פעמים, בסקייפ עם טל אני מדבר, כך שאני בקשר עם החבר'ה האלה כמעט ברציפות.
טל בורשלין יהיה? זאת אומרת, אותו אתה...
אני מאוד מאוד רוצה שהוא יהיה, ואני מקווה הוא יהיה.
כן. טוב, אז סך הכל עושה רושם שהולך להיות מעניין. אני מניח שאם כספי מגיע, בטח יהיה מעניין פה לכולם, אחרי שלא ראו אותו הרבה זמן.
אתה יודע, זה אחד הדברים, איך אנחנו אומרים את זה בצחוק בינינו, עודד, דן, שאנחנו יושבים ומדברים, אנחנו אומרים שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אתה יודע, אלה שפחות מבינים כדורסל ממני וממך, שלא יצפו מעומרי שהוא קולע 15 ו-16 או 10 נקודות ב-NBA, שבאירופה הוא צריך לקלוע 30 או 40.
כן.
זה סוג אחר של משחק, בואו לא נפיל את כל הלחץ ואת כל הנבחרת הזו על הכתפיים הנהדרות של עומרי, הוא בטוח שיתרום את מה שהוא יכול ורוצה, הוא באמת רוצה, אבל בואו לא נצפה ממנו שכל מה שהוא עושה ב-NBA הוא עושה פי 3 ופי 4 מאירופה,
כן,
זה לא
ברור.
עובד ככה,
ברור.
אבל בהחלט עומרי זה תוספת משמעותית מאוד לחסית לנבחרת שהייתה לפני שנה.
אריק, ספר לי קצת אם אתה יכול, איך התגלגל הנושא לעוזרים שלך, עודד קטש ודן שמיר, הרי כשמינו אותך לתפקיד, אז דיברו, השם הראשון שלה היה גיא גודס, אמרו שיש מערכת יחסים טובה, והוא המועמד המוביל, איך זה התגלגל לשמיר וקטש?
תראה, קודם כל המערכת יחסים שלי עם גיא מצוינת, אנחנו ידידים מאוד טובים, וגיא השחקן שלי וחניך שלי בקורס מאמנים, כך שבהחלט יש לנו יחסים מצוינים. ברגע שהייתי צריך לבחור עוזרים, שמתי את הדברים על הנייר, בניתי לעצמי איזשהו פרופיל של, כמו שאני אמרתי את כמה פעמים, בניתי לעצמי איזשהו פרופיל של, של מה אני רוצה ומה הצוות צריך מעוזרים. האמת היא שברגע שקיבלתי את המינוי, השם של גיא בהחלט היה שם, בלי להיכנס אם הוא היה ראשון, שני או שלישי, זה לא רלוונטי עכשיו, הבנתי שיש איזה שם בעיות, אז בכלל לא נכנסתי לזה, אתה יודע, אני לא אוהב להיכנס לדברים שאני יודע שאין להם סיכוי, או שהם עולים מלחמות, במרכאות, שאני אין לי סיכוי לנצח, אז זה בכלל לא היה רלוונטי, ברגע שהבנתי שזה לא, שזה לא רלוונטי, ולא רק מבחינת כדורסל, אז פשוט המשכתי הלאה, והגעתי לה, אני חושב שהגעתי לאיזשהו אופטימום ששני עוזרים מצוינים, כל אחד לפני עצמו וכל הצוות כולו, שבאמת באמת משלים אחד את השני.
אתה יודע, ההגרלה באמת היא לא קלה, שמצפה לנבחרת ישראל, אבל לעומת זאת יבואו ויאמרו לך, תשמע, מעולם לא היה לנבחרת ישראל שחקן ב-NBA, ומעולם לא היה שחקן מוביל ביוון, ושחקן בליגה הספרדית החזקה, ובעצם אנחנו אולי לא נופלים מאף אחד אחר, ומי יודע, אולי יותר טובים.
קודם כל אני אומר לך ככה, בראייה הראשונה, בהחלט זה הגרלה קשה, אבל אני לא בטוח מה אומרים באיטליה, ואני לא בטוח מה שאומרים במונטנגרו, ומה אומרים בלטביה או בפינלנד, כשהם רואים את ישראל. יכול להיות שגם הם אומרים בדיוק את אותו דבר מה שאתה אומר, שיש לנו שחקן ב-NBA, ויש לנו שחקן באולימפיאקוס, ויש לנו שחקן בוויטוריה, וכו'. כך שאני לא רוצה להניח ציפיות, ואני לא רוצה לבוא ולהגיד, בגלל שיש הגרלה קשה, אז אם לא נעלה, זה לא יהיה אכזבה. אנחנו רוצים לעלות, אנחנו יודעים כולם שזו הגרלה קשה, אבל אנחנו לא שינינו את המטרות בעקבות ההגרלה הקשה. אבל לבוא ולומר שזו הגרלה לא קשה, לא חושב שזה יהיה רציני. ההגרלה היא קשה, אבל בא ולבד ויחד עם זה, אני אומר שאנחנו רוצים לעלות ולא משנים את המטרות שלנו. בבית של מה יאמרו, בגלל שאתה מכיר אותי הרבה מאוד שנים, באמת הרבה מאוד שנים, אז אתה יודע שאני כבר עברתי פיטורים ועברתי אליפויות וגביעים ופיינל פורים ולא פיינל פורים וכישלונות. אז כמו כל מאמן אחר, כבר למדתי שאם נצליח הכל יהיה טוב ואני אהיה נהדר, ואם חס וחלילה לא נצליח, אז יקומו כולם ויגידו את מה שיגידו. כך שהכל בהחלט תלוי בהצלחות שלנו, האמירות של אותם אלה שמחכים בפינה, או האמירות של אלה שמחכים לראות איך תהיה התוצאה ובהתאם לזה יגיבו.
עוד שאלה אחת לסיום, אריק. דובר על זה לא מעט, אני חושב, לאורך השנים, על כך שנבחרת ישראל בכדורסל לא משחקת במלחה, שאולם מאוד דומיננטי בכדורסל הישראלי. בדרך כלל היא עושה את זה בהיכל נוקיה, פה ושם היא עשתה את זה בנהריה אולי, במקום אחר. האם אתה הולך לקחת את כל משחקי הבית של הנבחרת לכיוון תל אביב ונוקיה, או שאולי תיקח אחד או שניים למלחה כדי לקבל את הביתיות החזקה?
קודם כל, אני לא חושב שזה יהיה חכם לקחת את המשחקים לשני אולמות נפרדים. כן. מלחה / נוקיה.
ולא תיקח את כולם למלחה הרי.
אבל אני אומר ככה, אני חושב שזה לא יהיה חכם ולא יהיה נכון לקחת את המשחקים למקום שאי אפשר להכניס 10,000 איש. אני רוצה לאמן, רוצה לקוות, ואני חושב שזה יהיה האקס פקטור שלנו, 10,000 איש בנוקיה.
כן. טוב, אז אנחנו...
אין לי בכלל ספק שאם היה אולם של 8,000 או 9,000 או 7,000 איש ברעננה או נתניה או אשקלון או כל, או ירושלים כמובן, או כל מקום אחר, אז בהחלט זה היה שיקול, אבל אני לא חושב שזה יהיה נכון. כן. לא לאפשר ל-10,000 איש לראות את נבחרת ישראל, כי לא רואים את נבחרת ישראל כל שנה בארץ.
נכון, טוב, נחכה לארנה בירושלים. תשמע, כן, לאורך השנים נצטרך, הקהל בירושלים לא מקבל את הנבחרת כמעט בכלל, ומתישהו גם הם צריכים לראות את זה, אז אם לא בקמפיין הזה, אולי בבא.
אתה יודע שאני, אומנם עכשיו אני באירופה, אבל אני גם בארץ אומר, רק מירושלים לתל אביב, הוא לא כזה גדול, מי שרוצה לראות את הנבחרת, יורד למטה, בדרך שער הגיא, ומגיע ליד אליהו.
אריק שיבק, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, ואנחנו נדבר עוד עד למשחקים.